Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location while supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.
אנחנו במפה, פרק 166 שלנו, יורובסקט, איזה כיף, והשבוע בפרק, ההכנה ליורובסקט, אורח מאוד מיוחד, שגם היה כאן בפרק ה-80 וה-81, אז אני מתכבד לארח ולהזמין את צבי קשרף, מאמן, מי שהיה מאמן נבחרת ישראל ככה בשלוש תקופות שונות, 9 אליפויות אירופה. צביקה, שבוע טוב, כיף גדול לארח אותך.
שבוע טוב ומבורך, כיף להיות פה.
אז אנחנו בפרק הכנה ליורובסקט, אנחנו הולכים ממש ממש לדבר על הכל, כמובן על הזווית שלנו, נבחרת ישראל, הבית שלנו, וגם האליפות בגדול, איך הגענו עד לכאן, איך אנחנו מגיעים, סגל, הכל, הכל יהיה בפרק הזה, וכמובן גם נתרחב כאן למקרו של הטורניר. הזדמנות מעולה כמובן להזמין אתכם לעקוב אחרי הפעילות בכל הערוצים, בקבוצת הוואטסאפ, בקבוצת הדיבורים, בדפים השונים, הלינקים כמובן בתיאור הפרק. אני גם עובד על כל מיני דברים לקראת העונה הבאה, אני מאמין שתדעו את זה בפרקים הקרובים, אולי כבר בפרק הקרוב, אז זה ככה עד כאן על הפודקאסט. אנחנו נתחיל ונדבר קודם כל כמובן על המקרו ועל היורובסקט ועל הנבחרת שלנו, איך היא מגיעה. ננתח את הבית שלנו, ממש ממש כל נבחרת, מי נמצא שם, מה מחכה לנו, יחסי הכוחות שיש לנו בבית וכמובן בכלל בכל הטורניר, ובסוף נתרחב למקרו עם אולי הפתעות, אולי פייבוריטיות, כל הדברים האלה יהיו כאן. צביקה, אני רוצה לשאול אותך בתור התחלה, אתה יודע, היית במעמד הזה, היית אתה כל כך הרבה שנים בכדורסל ובנבחרת ישראל, עדיין אתה מתרגש לפני מעמד כזה?
אני כן, למרות שאני עכשיו לא מאמן הנבחרת, ובעצם לא מאמן אף קבוצה, למרות שאני מרגיש את עצמי כמאמן ורוצה לאמן. השלב הזה, כבר את ההתרגשות שלי, עם המוכנות שלי, עם ההתרכזות לקראת האליפות, היא הייתה בשיא. תראה, אנחנו עברנו לאליפות כל 4 שנים. עד לפני 3 אליפויות, האליפות הייתה כל 2. היו תקופות שכמות הקבוצות שהיו מגיעות לאליפות אירופה, השיא של הכמות הקטנה של הקבוצות, ואז ישראל לא הגיעה, היו כשבאליפות אירופה ברומא היו רק 8 קבוצות. גם בגלל פוליטיקה וגם כל מיני דברים, היום אנחנו עם 24 קבוצות. בשנים קודמות לא היה מצב שהאליפות משוחקת את הבית המוקדם ב4 מדינות. עוד פעם בגלל פוליטיקה ובגלל לתת בונוסים לכל מיני קבוצות כאלה ואחרות, נבחרות כאלה ואחרות, מתחילה האליפות ב4 ערים שונות. אנחנו בקטוביץ בפולין, יש בית בקפריסין, יש בית בלטביה ששם יערכו כל משחקי הגמר, ויש כמה קבוצות שהן באמת חלשות והן קפריסין. קפריסין, אם היא לא תארח בית, היא בחיים לא תגיע ליורובסקט, היא בכלל מדורגת בדרג ג' בשחקה עד היום יש דבר שנקרא אליפות אירופה לנבחרות קטנות. אז אבל אני הייתי שבוע באימונים של נבחרת ישראל, דיברתי עם אריאל, ההתרגשות היא גדולה ואני מבין אותה.
יפה, בואו קצת נתרחב, אתה יודע, למקרו של היורובסקט, מה שמחכה לנו, ממש קווים כלליים, אחרי זה כמובן ננתח פה יותר פרטנית גם את הבית שלנו, גם את המפעל, אבל בואו רגע נגיד במה מדובר. אז הזכרת, האליפות בעצם עכשיו במתכונת של כל 4 שנים, אחרי שזה היה כל 2. אנחנו מדברים על 4 בתים, 6 קבוצות בבית, כלומר 24 קבוצות סך הכל, אז שוב פשוט 5 משחקים, כשלאחר מכן אנחנו מתקדמים לשלבי נוקאוט, כלומר 4 מעפילות מכל בית, יש לנו שמינית גמר, רבע גמר, חצי גמר וגמר, כלומר למי שמגיעות לגמר יהיו גם 9 משחקים. הזכרת, אנחנו בעצם במדינות שהן לטביה, קפריסין, פינלנד ופולין, אלה המדינות שמארחות את הבתים, כמובן כל נבחרת כזו נמצאת בבית אחר. לטביה היא המערכת הראשית, המשחקים של הנוקאוט יהיו בריגה, אנחנו, הנבחרת שלנו, הולכת לשחק בקטוביץ' בפולין, צריך להגיד, עיר בדרום פולין, צומת תחבורה ראשית, גם היסטוריה, אתה יודע, הקשה שלנו כעם היהודי, קרובה מאוד למחנה ההשמדה שהיה אושוויץ. אני לא יודע כמה ממאזיננו ככה מכירים את ההיסטוריה של העיר הזאת, אבל ועידת קטוביץ' 1884, אחד מהפרויקטים הציונים הראשונים שהיו, קורה בעיר הזו. אז זה בגדול מה שמחכה לנו. צביקה, מבחינת שיטה, מבחינת אולי המקום שאנחנו הולכים להגיע אליו, משהו שאתה רוצה להוסיף בחלק הזה?
כל משחק של נבחרת ישראל בפולין לא נפרד מהמילה אושוויץ. אני שיחקתי עם נבחרת ישראל מספר פעמים בפולין, גם אליפות אירופה שהייתה האחרונה שלי הייתה בפולין, הקפדתי שנקדיש יום אחד איפה שלא היינו, באיזה עיר שלא היינו, שנבקר במקום המשוקץ הזה, אבל שאסור לשכוח אותו. ועכשיו אני מקווה, אני לא בטוח, לאור התקרית שהייתה בכדורגל של מכבי חיפה עם הפולנים, שהמשחקים שלנו יעברו בשקט. אני לא מצפה שבמשחק ובמוצאי שבת הבא נגד פולין הביתית יהיו אוהדים ציוניים במגרש. אבל אני רק רוצה שלא יהיה מכות, שלא יהיה התפרעויות, שלא יהיה שלטים לא ראויים. הפולנים שהם כל הזמן בורחים מזה, שחלק מהם, לא כולם, היו שותפים או משתפי פעולה, כי בסך הכל בפולין נהרגו, נרצחו, נטבחו, נשחטו 2.8 מיליון יהודים. והם הוציאו חוק שמי שאומר שהפולנים השתתפו בזה, אפשר להביא אותו לדין. בסדר. זכותם במדינה שהם לחוקק איזה חוקים שהם רוצים. היו להם גם הרבה מאוד אנשים שעזרו.
כן, אתה יודע, אומרים על הפולנים, שחסידי אומות עולם הכי גדולים יצאו משם, ממה שהנאצים עשו שם, אתה יודע, דברים שהם רק מצמררים שוב ושוב ושוב לחשוב על זה, ללא ספק. ובוא ככה נתקדם לכיוון הכדורסל. אז יש לנו בעצם את הנבחרת שלנו, שכמובן מגיעה לטורניר הזה. בוא נתחיל לדבר קצת, צביקה, על משחקי ההכנה. מפסידים לאסטוניה, מנצחים את קפריסין ויוון, האמת ניצחונות מאוד מאוד מרשימים, מפסידים למונטנגרו, אז ככה 2-2, כמה אתה מתייחס לעניין הזה של משחקי ההכנה, כמה אתה חושב שזה משהו שהוא אינדיקציה למשהו, צריך לזכור, ים לא היה גם.
משחקי הכנה הם משחקי הכנה, כל הנבחרות לפי התוצאות שלהם להוציא בודדות, היו להם הרבה בעיות, עליות וירידות ופציעות וכן שיתוף שחקנים ואי שיתוף שחקנים, מצד שני לא בצורה מתוכננת, ישראל לא שיחקה מספיק משחקי אימון, כל הנבחרות מאז שאנחנו שיחקנו נגד מונטנגרו בשבוע שעבר, לא שיחקנו אף משחק אימון, כששאר הנבחרות המשיכו לשחק משחקי אימון, כולל אתמול בערב, אבל לא, היה קשה מאוד לסדר משחקי אימון נבחרת ישראל, לא כל כך רוצים לשחק נגדנו, לא כל כך רוצים לארח אותנו, אנחנו בעיה, ובימים האחרונים, המשחק האחרון נגד מונטנגרו, היה בעצם המשחק הראשון שיאם מדר שיחק. אף איש מקצוע, לא צריכים את צביק אשר בשביל להבין ששחקן כל כך חשוב ששיחק רק משחק אימון אחד, זה לא טוב לנבחרת, או זה בעיה, או זה סימן שאלה גדול. אני לא מאשים לרגע את ים, ים מקריב את עצמו ומוכן לשחק בנבחרת כשהוא יודע שהוא פצוע, וכשהוא יודע שהוא יכול לפגוע בגוף שלו, ברגל שלו, בברך שלו, בקריירה שלו, וכל מה שנמיר, ואני אוהב שחקנים כאלה, אבל באופן טבעי זה היווה איזושהי בעיה. אז אני חושב שהמשחק נגד איסלנד, ככל שהוא יתחיל, יהיה לנו כמה דקות של התנאה, אחרי שאתה לא משחק משחק אימון כל כך הרבה זמן. קצת שני, גם השאלה מתי אתה מגיע למקום. אני מאוד 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 מקווה שהמקום הזה בפולין, שיערך אותנו, לא יתעסקו כל הזמן עם בעיות של קהל וכל מיני תקריות אחרות. אני לא מצפה שבמוצאי שבת הבא במשחק עם פולין יהיה רוב ציוני ישראלי במגרש, כי באופן טבעי פולין לכל משחקי הבית שלה מכרה את כל הכרטיסים, היא תנסה להפעיל את הביתיות שלה נגד כל הקבוצות, לא רק נגדנו. אבל אני מקווה שלא יהיו תקריות ולא יהיו בעיות, כי יש לנו חוץ מהמשחק נגד פולין עוד 4 משחקים שם, ואנחנו צריכים לשעות שם. הנבחרת יוצאת ביום שלישי הזה עד המשחק האחרון ואחריו, שאני מקווה שאחריו היא תיסע ללטביה.
כן, כולנו מקווים שאנחנו נעלה שלב, עוד מעט נגיע לעניין הזה של עליית שלב, אבל בוא נדבר על הסגל שלנו, כמובן מאמן אריאל בתלחמי, והסגל הסופי, אז יש לנו את ים אדר, ברטי מור, קדין קרינגטון, גיא פלטין, איתן בורג, יובל זוסמן, דני אבדיה, רבי מנקו, תומר גינת, נמרוד לוי, רומן סורקין ואיתי סגב. ובסקר שאני עשיתי לכם בקבוצת הוואטסאפ הראשית שלנו, שאלתי אתכם האם אתם מרוצים מהסגל שהנבחרת העמידה ליורובסקט. צריך להזכיר, אין פה לא זלמנסון ולא נועם יעקב ולא איתן בורג ועוד כמה שחקנים מובילים, רועי אובר. אז 63% מכם ענו שכן, 37% מכם אומרים שאתם לא מרוצים מהסגל שהנבחרת העמידה ליורובסקט. כמובן נזכיר, יש פה גם את אמיר בלט שעוד מראש בכלל לא נכנס. אני אגיד לך ככה צביקה, מעניין אותי מאוד מה אתה אומר על זה. תראה, אני קצת נוטה להסכים עם ההתפלגות, כאילו אני חושב שזה סגל טוב, זה יחסית מן הסתם רוב הבחירות פה הם מאוד obvious. כן, יש לי שתי שאלות ומאוד מעניין אותי מה אתה אומר. שאלה ראשונה, אנחנו, לדעתי החלוקה בכדורסל היא שבמינימום אתה רושם 5 גבוהים, כלומר מתוך 12 שחקנים, במינימום 5 גבוהים של 4-5, אולי לפעמים אפילו זה מתחלק 6-6, אבל אנחנו עשינו 8-4, כלומר יש לנו רק 4 שחקנים בעמדות 4-5. אני תוהה למה לא רשמנו את זלמנסון, אולי במקומו של פלטין, כי יש לנו המון 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 גרדים. גם אתה יודע, איתן בורג, רוי אובר, זה עוד אני בסדר איכשהו עם עם הדבר הזה, אבל כן, אני תוהה לעצמי למה לא רשמנו 5 גבוהים. צריך גם להצביק, צביקה, הנבחרות האחרות שאנחנו הולכים לדבר על זה, אבל הן נבחרות פיזיות, כלומר אנחנו נתקשה פה לדעתי גם בבעיה של גודל קצת.
תראה, קודם כל, יש מאמן וצריך לכבד את החלטותיו של המאמן. בכלל, בישראל יש, אנחנו היום 10 מיליון תושבים, יש 9.5 מיליון מאמנים, והמאמן הלאומי הוא בסך הכל לא קובע, אבל הוא כן קובע. אני מסכים איתך שהולך להיות בית מאוד מאוד פיזי, אנחנו בונים הרבה מאוד בפיזיות, על small forward עם גארדים כמו דני אבדיה, זוסמן, שיכולים לעזור מול הפיזיות והאגרסיביות של הקבוצות האחרות. יש כאלה שאומרים שזלמנסון, אני לא רוצה לפגוע בו חס וחלילה, למרות גובהו, הוא לא מספיק אתלט ומהיר לקצבים ולתגובות שצריך לעשות בצבע. אריאל החליט ללכת על איתן בורג ועל אוטגרד שומר שיצריך אותו לנפות. כולם חשבו שהוא בריסה, בטח אחרי התצוגה שלו, תצוגות שלו בפלייאוף עם הפועל ירושלים, מהרגע שעבר ממכבי רמת גן לפועל ירושלים. בלט איננו, ים מדר, אתה צריך, היית אולי להכין לו איזושהי ממלא מקום, אם חס וחלילה הוא לא יוכל לשחק, זה
זה
כמעט
אגב,
יכול להיות מסכים.
צביקה, זה בדיוק מה שאני בא לשאול. כלומר, אין עליו קצת יותר מדי עומס, כי ברגע שלא רשמת את הובר, הרכז, וגם אפשר להתווכח על זה, אבל הטבעי היחידי הנוסף זה על פניו ברטימור. כלומר, אין
גם
לך
איתן
פה...
בורג אמור להיות סוג של רכז, סוג של גארד. אני בכלל, שזה לא קשור לעניין הזה, אנחנו פעם ראשונה מביאים מתאזרח שהוא בחירה שלנו לעשות אותו מתאזרח. פעם מאמן לאומי היה בוחר מבין המתאזרחים שהקבוצות יזרחו. ובחרנו את קרינגטון, ולצערי הרב, עד רגע זה, אני, לא, אחד, אני רוצה וחושב שההחלטה הייתה מקצועית, החליטו אנשי המקצוע, לא החליטו פוליטיקאים, אני עומד מאחורי ההחלטה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לקבל יותר מקרינגטון. וקרינגטון צריך לתת נקודות, אגרסיביות, חדירות, וממוצע הנקודות שלו במשחקי האימון הוא לא מספיק. הוא לא מספיק. וזה
אז
יוצר עוד כל מיני שיקולים אחרים, מאמן רוצה לקחת איתו לאליפות, שחקן או שתיים, אפילו אם אפשר שלוש, שלא יהיו איזשהו מתכון לבעיה אם הם לא ישחקו, וברגע שהם יוכנסו לשחק לדקות קצרות, כמו איתן בורג, כמו שיכנס וייתן את כל מה שהוא יכול, ולא יהיה ממורמר אם הוא לא משחק, או אם מספר הדקות שלו יהיה קטן. יש לכל הנבחרת ישראל קצת את הטראומה מהיחסים הלא טובים והבעיות החברתיות שהיו באליפות האחרונה, למרות שזה היה לפני 4 שנים, והיה מאמן אחר, וכל הזמן מנסים להדגיש, אולי אפילו על חשבון דברים מקצועיים, את האווירה הטובה, את ההתנהלות של השחקנים ביניהם לבין עצמם, סביב דני וים מדר ואולי גם ברטימור שהוא המבוגר אחראי והוא יכול לשחק גם כרכז יחד עם ים ובמקום ים. אני חושב שבחלק מהמשחקים אנחנו נראה הרבה מאוד פעמים שדני אבדיה ישחק גם כמוביל כדור, אני לא רוצה לקרוא לזה רכז, אבל בהרבה מאוד פעמים הוא יוביל את הכדור. המולטי תפקידים שלו, זה אי אפשר להדביק אותו למספר 3 או למספר 2 או למספר 1 או למספר 4. ואולי זה יהיה איזשהו ערך מוסף שלנו, למרות שמצד שני אני כמעט בטוח שהנבחרות האחרות, כשינתחו אותנו, כי כולם מנתחים את כולם ואי אפשר הרבה להחביא, יעשו כל דבר כדי להוריד את הדומיננטיות והתפוקה של דני.
אז צביקה, בוא נדבר על שני הדברים האלה, גם דני אבדיה וגם המתאזרח. בוא דווקא נתחיל עם דני אבדיה. כמו שאמרת, זה סוג של, נקרא לזה, הסופרסטאר שלנו. אתה יודע, בסקר שאני עשיתי אצלי בקבוצת הוואטסאפ, 85% הגדירו אותו ממש כסופרסטאר של הנבחרת. כלומר, זה אפילו לא שחקן מאוד משמעותי, בורג מאוד משמעותי, לא. אומרים לך, אפילו, אתה יודע, אני לא אשווה את זה לדונצ'יץ' כי זה אולי טיפה מוגזם, אבל זה באמת סוג של איזשהו שחקן שאנשים מסתכלים עליו, אתה יודע, אני לא אומר אם זה נכון או לא, אבל אנשים מסתכלים עליו כבאמת כעל כוכב הבלעדי של הנבחרת. מצד שני, יש טיפה ביקורת גם לפעמים, שאולי הוא קצת מכריח, אולי לוקח יותר, אולי אתה יודע, מתייחס לעצמו קצת... אתה יודע, באופן של באמת כמו כוכב, שוב, אני לא, אתה יודע, זה דברים שאנשים אומרים, איך אתה מסתכל על דני אבדיה, גם מבחינת חשיבות, גם מבחינת איך שהוא מתפקד בנבחרת, ועד כמה אנחנו תלויים בו?
קודם כל אנחנו תלויים בו הרבה. דני אבדיה הוא הכוכב שלנו של ה-NBA, בחלק גדול מהקבוצות יש שחקנים שבאים מה-NBA, והם הכוכבים של הקבוצות. יוון עם אנטטקומפו ובלי אנטטקומפו זה קבוצה שונה, דנמרק בלי, איך קוראים לו, נו, שחקן NBA שלהם, תכף אני אתחיל לשמוע, תכף ברח לשמוע, שהוא שחקן תותח, והוא לדעתי ימשוך את דנמרק למקום גבוה. דונג'יץ' בלעדיו, סלובניה גם ככה הייתה עם הרבה מאוד בעיות סביב הניפויים וסביב קריאת ה-12. יוקיץ' הוא MVP של ה-NBA, אז הוא סוחב את יוגוסלביה, את סרביה, סליחה. יוקיץ' הוא המועמד מספר אחד למשוך את סרביה להיות אלופה, ועל כל שחקן NBA כזה. עכשיו דני,
אגב,
הצעה
התכוונת,
שנה.
התכוונת לפינלנד, צביקה, נכון? למרקנן. לפינלנד, למרקנן. דנמרק הרי לא...
לפינלנד, למרקנן, שעושה ממוצע של 43 נקודות בכל המשחקי הכנה, והוא מושך את פינלנד להצלחות מדהימות, ואני חושב שגם באליפות הזאת הוא ימשוך אותם. ודני עשה שנה, שנה מדהימה ב-NBA. היה לנו כמה שנים שהוא לא היה טוב, וושינגטון לא עשתה לו טוב. ופתאום פה בפורקלנד, בחלק השני של העונה, דני עשה הרבה דברים. מצד שני, הסטטיסטיקה שלו, של הקליעה משלוש, בכל משחקי ההכנה, חמשת משחקי ההכנה, 2 מ-26. אנחנו חייבים שלשות של דני, ודני הראה בחלק השני של העונה בפורקלנד, שהוא יודע לקלוע משלוש. אבל מצד שני, צריך להתרגל להגנה שמשחקים באירופה, שהיא לא ההגנה של ה-NBA. עכשיו, מכריח, הוא לא מכריח, יש עליו לחץ, יש עליו הציפיות ברורות, הנבחרת מתנהלת סביבו, הנבחרת אומרת לו, משדרת לו, מכניסה לו לראש כמה הוא חשוב, הוא במוטיבציה צי, להיות, אני לא אהבתי את זה שהוא אומר, אנחנו הולכים למקום ראשון שני, זה מוסיף עוד יותר לחץ, אבל ככה מדברים ב-NBA, ככה מדברים אמריקנית. כל שחקן שנוחת בכל קבוצה, אם זה הטובה ביותר או הרע ביותר, אני באתי לקחת אליפות, ככה מדברים. בסדר.
זה בסדר, זה בסדר גם לכוון גבוה, אבל באמת, כמו שאתה אומר, תודה, זה באמת הרוקסטר של הנבחרת. אני רוצה גם לקחת אותך לסיפור של המתאזרח. נגעת בזה קצת קודם, עם קרינגטון, יש עכשיו את הסיפור עם מוטלי, שפתאום אומרים שרוצים לאזרח אותו, ואתה יודע, גם יש מחשבה, פתאום נפתחת תיבת הפנדורה של איך כדין קרינגטון קיבל את האזרחות. כי תראה, אתה מסתכל נבחרות אחרות.
אין שום תיבת פנדורה, אבל תכף אני מדבר על זה.
כן, לא, אתה יודע, אבל אתה מסתכל גם מנבחרות אחרות, בוא, המתאזרחים של הרבה מהם יותר טובים מקדין קרינגטון, נגיד הפולנים, סתם למשל, עם ג'ורדן לויד, ששוב, אתה יודע, אפשר להתווכח על זה, כן, לא, אבל יש פה הרבה מאוד נבחרות שיזרחו, שחקנים, גם הסלובנים שנפגוש אותם, יזרחו לך את מייק טובי פעם, וג'וש ניבו היום שהוא לא יהיה, אבל בסוף, שאלה, קודם כל, למה אזרחנו את קרינגטון כאילו מבחינה מקצועית, והשאלה השנייה, שוב, חוזר איתך לעניין של הגבוהים שדיברנו בהתחלה, תמיד אומרים, חסר לנו גבוה, חסר לנו מסה בצבע. אז אולי באמת שחקן כמו מוטלי, זה משהו יותר נכון.
טוב, לאורך כל ההיסטוריה של נבחרות ישראל, היה ויכוח שלא נגמר אף פעם, האם לקחת מתאזרח נמוך או מתאזרח גבוה. זה הוויכוח הזה לא נגמר אף פעם ולא התחיל אף פעם. ועכשיו, לפני שנתיים, לא צריכה להיות פה שום תיבת פנדורה, למרות שהפועל תל אביב, עופר ינאי בזמן האחרון, עם הסיפור של מוטלי, ניסה להורות פה משהו, ותכף אני אתייחס לזה. לפני שנתיים וחצי, כשכל סיפור ההתאזרחויות בספורט הישראלי הפך להיות מכוער ולא רציני, שר הפנים, לאחד מפעולותיו הנכונות והטובות, הקים ועדה שתחליט על קריטריונים לאזרח ספורטאים. לא רק כדורסל, כדורסל, כדורגל, אתלטיקה, אתה יודע, יש לנו פה כל מיני פליטים, הפריפה וכל אלה שלא קיבלו אזרחויות ולא קיבלו זה. ועצרו את כל נושא ההתאזרחויות. באותו זמן, אריאל בית הלחמי, מוטי דניאל, אלה שמנהלים את נבחרת ישראל, שגם עמוס פרישמן היה יושב ראש הוועדה המקצועית, החליטו ללכת על קרינגטון. כי גרינגדון היה גם בשנתיים יוצאות מן הכלל בהפועל ירושלים. לצערנו, ולאחרי ההחלטה מותר לאיגוד ספורט, כלומר איגוד הכדורסל, התאחדות הכדורגל, לאזרח שחקן אחד בארבע שנים. לא כל יום שחקן שרוצים מאזרחים. אזרחת את קרינגטון, חכה ארבע שנים, עכשיו עברה כבר שנה, ועוד שלוש שנים אפשר יהיה לאזרח כן או לא שחקן אחר. צריך לקראת גם בחשבון שבאליפות אירופה כל הנבחרות יכולות לשתף רק מתאזרח אחד. לא שתיים, לא
אגב, צביקה, הרבה פעמים השאלה היא על החוקים, כלומר, ברור שהמתאזרח אחד זה החוק האירופאי, אבל השאלה היא למה נקבעו הקריטריונים שנקבעו, זו אני חושב אחת השאלות.
מה זאת אומרת הקריטריונים שנקבעו?
אתה יודע של לאזרח רק שחקן פעם בארבע שנים, או איך קובעים את הדברים, איך הוועדה מחליטה, אני חושב שעל זה הוויכוח יותר, פחות
לא,
על...
אני קודם כל לא חושב שיש ויכוח. דווקא זה, מה אתה רוצה שכל שחקן שמישהו מתעורר בלילה, איזה מנהל של איזה קבוצה ורוצה לאזרח היום את השחקן שלו? הרי ברור שהפועל תל אביב קפצה עכשיו, מפני שבא עופר ינאי ורצה שמוטלי ישחק בליגה כישראלי. לא כל
כן.
כך מדאגה גדולה לנבחרת ישראל. בינינו. למה התעורר עכשיו חודש לפני האליפות? הנבחרת כבר מתאמנת? כבר נקבע סגל?
אז זה אולי סוג של באמת, תודה.
את קרינגטון, יזרחו לפני שנה עכשיו. הצד שני הוא שקרינגטון, השנה שלו בליגה ובפועל ירושלים, הייתה קצת פחות טובה. היה לו משבר אישי גדול מאוד עם אחותו.
נכון.
פגע ביכולת שלו וכל זה. אני עדיין מקווה שקרינגטון ייתן לנו באליפות את מה שאנחנו צריכים.
חד משמעית, חד משמעית, כי תודה, הוא בסוף בא פה על התקן של המתאזרח שצריך להרים את הנבחרת. בוא נדבר קצת חוזקות, חולשות שלנו. אז אם איך שאתה מסתכל על הנבחרת, במה אנחנו מאוד טובים, במה פחות, ממה אתה חושש, מה אתה אופטימי?
תראה, אני חושב שיש לנו נבחרת שהסגל שלה סך הכל הוא אחד הטובים שהצלחנו לרכז לאורך הרבה מאוד שנים. אני לא זוכר איכות כזאת. צד שני, הסגל הזה מושך איתו את הבעיות והסגנון של הכדורסל הישראלי. רוב הכדורסל הישראלי מתבסס על פיק אנד רול. הכדורסל הישראלי הגנתית הוא פחות טוב מאשר נבחרות אחרות, מאשר כדורסל ספרדי, איטלקי, צרפתי, טורקי, אצטרה, אצטרה, אצטרה. אנחנו מאוד מאוד תלויים בקליות משלוש, ונכון לרגע זה הנבחרות האחרות נראות חלקן לפחות בכושר יותר טוב מאיתנו בקליה הזאת, וכמובן האגרסיביות מתחת לסל. אין לנו יוקיץ', אין לנו אנטטקומפו, בכל מה שקשור לריבאונד, ללואו פוסט מובס, לריבאונד התקפה. אגב, כשאומרים כל הזמן ריבאונד התקפה, זה לא רק הגבוהים. מאחר והיום זורקים הרבה מאוד משלוש, הרבה מאוד כדורים ניתזים לרחוק מהסל, ולא כל הריבאונד נקבע בקפיצה בין הגבוהים מתחת לסל. יש את הריבאונד של הגבוהים מתחת לסל, ויש את השתלטות על הכדורים שחוזרים והופכים להיות ללוז בולס, שם הגארדים שהם נמצאים באופן טבעי מבחוץ, צריכים להשתלט על הכדורים האלה. אני חושב שהפאסט ברק שלנו נפגע בגלל שאנחנו הולכים יותר מדי, או מנסים ללכת לטרנזישן, בעוד שצריך קודם כל לעשות את הפאסט ברק, 1-2, 2-1, 3-1, 3-2, ואחר כך להיכנס. אנחנו צריכים עוד 8-10 נקודות קלות במשחק, זה סגנון המשחק הישראלי. אני רואה בבית שלנו שאנחנו יכולים להתגבר על חלק מהבעיות, אבל בוא נראה.
אני אוסיף אגב עוד מפתח שוב, בכדורסל המודרני אגב זה הפך למפתח קבוע כמעט בכל קבוצה, כל משחק, אבל השלשות, וזה גם דיברת על דני, לדעתי יכולות לעשות הבדל מאוד גדול. כלומר, אם השלשות שלנו ייכנסו, אני חושב באמת שלנבחרת הזאת יש כוח מאוד מאוד גדול. אתה יודע, אימנת הרבה מאוד נבחרות, אז בהשוואה כאילו גם לנבחרות שאתה אימנת, לנבחרות שהיו בכלל, איפה אתה ממקם את הנבחרת הזאת? יש כאלה שאפילו אומרים שהיא הכי גדולה, אבל מעניין אותי מה אתה אומר.
אני לא אוהב להגיד הכי גדולה ולהשוות בין כל אחד זה דור אחר. מיקי ברקוביץ' היה גדול 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 גדול. היום הכדורסל הוא שונה. טני כהן מינץ היה סנטר גדול גדול גדול. היום הסנטרים משחקים אחרת. רומן סורקין בשנתיים האחרונות סיגל לעצמו קליעה משלוש, שפעם גבוהים לא היו קולים. כל דבר זה לתקופתו. נכון לעכשיו, יש לנו נבחרת טובה. הכי טובה באירופה? לא.
לא, גם צריך להזכיר, היו פה נבחרות מפוארות עם יותם ואליהו וכספי ו...
היו פה
מה?
נבחרות כל שנתון, בשנתון שלו היו שחקנים טובים, היה
נכון.
ג'אמפי, והיה כספי, והיה עוד קודם לכן הנבחרת של רלק שסיימה במקום השני בתורינו, אבל היא הייתה עם שישה מתאזרחים. אחרי זה שינו את החוק. היה שם ברי ליבוביץ', והיה שם טל ברודי, והיה שם לוס סילבר, והיו שם אריק מנקין, בואו לא נשכח את זה, והיה מיקי ברקוביץ' ב-CCO, אז כל דבר לתקופתו. כרגע זו הנבחרת הטובה שלנו, זו הנבחרת שלנו צריכים לעמוד מאחוריה, לא כל הזמן, גם ככה יש עליה הרבה לחץ, כל 9.5 מיליון המאמנים של מדינת ישראל, כל אחד יש לו את הדעות שלו, חלקן מעורבבות עם הקבוצה שהוא אוהד, תנו לנבחרת את הגיבוי, תנו למאמן את הנבחרת, את השקט שלו, את הביטחון שלו, גם מאמן צריך לקבל ביטחון, גם מאמן צריך להרגיש שכולם עומדים מאחוריו.
לגמרי, לגמרי. מילה לפני שאנחנו מתקדמים לחלק הבא קצת יותר ככה להתקדם פה על הקבוצות, משהו שאתה רוצה לומר בנושא של תמיר בלט, כי על פניו מקצועית, אני מתייחס נטו לכדורסל, על פניו היה אמור להיות לו מקום כאן, לא?
תראה, בדינמיקה של פעולה של נבחרת, יש מרכיבים. תמיר בלט הוא נסיך בכדורסל הישראלי, שחקן מצוין, מאז שובו מעל בברלין למכבי, בטח אצל עודד קטש, הוא מראה יכולות נהדרות, יכול להיות שכאריאל קיבל את הנבחרת והוא אמר בנאיביות או באמיתות, בלהגיד אמת, שהוא בונה את הנבחרת על ים מדר ועל דני אבדיה, שניהם שהביאו לו, הביאו, באו איתו והביאו לו יחד עם הנבחרת העתודה את אליפות אירופה. יכול להיות שתמיר בלט אז נפגע מזה, יכול להיות שאריאל לא היה צריך להגיד את זה, אבל זה, לפחות אריאל היה אמיתי, עבר את מה שהוא מאמין. לאחר מכן, במספר חלונות של הנבחרת, תמיר בלט לא התייצב. פציעה כזאת, פציעה אחרת, תמיד יש קונספירציות מאחורי כל הדברים האלה. בפעם האחרונה, כשהיה החלון האחרון, זה היה כבר הרגשה שהוא הקדיש את השיער. ואז כבר ידעתי והבנתי מהדיבורים של אנשי הנבחרת, שהוא לא יוזמן לאליפות אירופה. זו הייתה החלטה של הנהלת, של מאמן הנבחרת, צוות הנבחרת, הנהלת הנבחרת, הנהלת האיגוד. זהו. מי שלקח את ההחלטה, לוקח גם את האחריות. לא אני ולא אתה לוקחים את האחריות על הצלחת הנבחרת או אי הצלחה. הלוואי אם אני הייתי מאמן, הייתי לוקח אחריות. אבל זה המצב, וזה שנבכה, או נגיד אילו תמיר בלט היה או לא היה, או איננו, שזה אלה 12 השחקנים, אנחנו עומדים מאחוריהם.
לגמרי, לגמרי. אז בואו ככה נתקדם קצת על הבית שלנו, מה שמחכה לנו, בית די. צריך להגיד, אגב, אנחנו מדורגים בסוכניות ההימורים במקום ה-13, יש לנו לפי סוכניות ההימורים סיכוי של 0.7% לזכות בה. הטורניר הזה. רוב הנבחרות פה אפילו מדורגות מתחתנו, אבל בואו נתחיל ככה לרוץ עליהם. אז מה שנעשה עכשיו, ממש כל נבחרת בקצרה, מה יש לה, מה אין לה, מה החוזקות, מה החולשות, איך היא מגיעה, וכמובן קצת בזווית שלנו. אז אנחנו כמובן בבית עם איסלנד, פולין, צרפת, בלגיה וסלובניה, נגיד לכם אותם גם לפי סדר המשחקים. אז בואו צביקה נתחיל ככה עם הנבחרת האיסלנדית. נזכיר, המטרה שלנו, אפשר לדבר על מיקומים, אבל כמובן נסיים בטופ 4 של הבית הזה, מתוך 6 הקבוצות שנמצאות בו. אז הנבחרת האיסלנדית, משחק הפתיחה שלנו יום חמישי, ה-28 אוגוסט, שעה 3 און ישראל. קצת על איסלנד, מי שככה אולי טיפה לא מכיר, היא בצפון האוקיינוס האטלנטי, באמת הכי צפונית מערבית אולי באירופה. 400 אלף תושבים, 103 אלף קילומטר רבוע, שזה כמעט פי 5 ממדינת ישראל, אוכלוסייה שהיא פי 25 פחות. המדינה שמדורגת אחד בעולם במדד הפיתוח האנושי, שזה מרשים, משלמים שם בקורונה איסלנדית, מדברים שם איסלנדית, יש לפעמים מחשבה בגלל סוג של קרבה לבריטניה ואירלנד, תחשוב שמדברים אנגלית, לא, יש שם שפה שנקראת איסלנדית. מדינה שקיבלה עצמאות פעם מדנמרק. בואו נתחיל לדבר קצת על מי יש בנבחרת הזאת. אז המאמן זה קרייג' פדרסון, שמאמן אותה מ-2014, הוא מאמן רק את הנבחרת. שחקנים, לא נמצא פה יותר מדי שמות גדולים, יש את מרטין הרמנסון מעל בברלין, אלבר פרידריכסן, שגם נתתי לכם עליו איזה טור בעונת המלפפונים, על השחקן הזה, שחקן מאוד מעניין לדעתי, זה ככה יותר בגרדים, טריגווי הלינסון, שזה גם גבוה מצוין בעצם שהיה בבליבאו בעונה האחרונה, שחקן מעניין מאוד, יש את טאקור פלסון, אלמר אטלסון, אבל שמע, סביקה, סך הכל אחת מהנבחרות החלשות, סוכניות האימורים שמות אותה בעצם מקום אחד לפני האחרון, מקום אחד לפני קפריסין, יחס של 1 ל-1,500 לזכייה. דבר איתי קצת על נבחרת איסלנד, ואולי זה טוב בעצם שאנחנו פוגשים אותם, אתה יודע, ככה לחמם מנועים, או שזה לא הולך להיות קל כל כך.
תראה, איסלנד זה מדינת ספורט. אתה סימנית את מספר התושבים שלה, זה מדינה קטנה מאוד בכמות התושבים, גדולה מאוד בכמות השטח. מזג אוויר שם הוא רוב השנה קרח, שלג, סופות קשות. הילדים גודלים מגיל צעיר להתמודד עם קשיים, הולכים ברגל לבית הספר ולא עם האמא שמביאה אותם עם הג'יפ עולה למדרכה כדי שלא ילכו הרבה לבית הספר. זה כמו האפריקאים שהולכים בבוקר לבית הספר וצועדים לבית הספר ברגל עם התיק על הגב 5, 8, 10 קילומטר בג'ונגל, ואז הם מתחזקים ומצלנו קצת לא כל כך. אני אעשה את זה, אנחנו יותר טובים מאיסלנד, אני לא מזלזל באיסלנד. זה מדינה שהוציאה נבחרת כדורגל טובה, ונבחרת כדורסל טובה, ונבחרת כדוריד טובה, ולמרות שאין לה הרבה מאוד ספורטאים, מדינה שעשתה תוכנית לפיתוח הספורט, ואת כל הספורט שם צריך לעשות במגרשים סגורים, כי אי אפשר, מדינה של 9 חודשים בה יש חורף קשה, אני אשווה אותה בסגנון המשחק, זורקים הרבה משלוש, יש להם כמה, חוץ מהבחור שמשחק באלבה ברלין, יש לה כמה שחקנים שבדרך כלל הולכים לליגות הספרדיות הראשונה והשנייה, כי שם מחזיקים שחקני בוסמן, אתה לא מוגבל בכמות שחקני הבוסמן, היא משחקת בסגנון של אסטוניה, ואתה תזכר שהפסדנו לאסטוניה.
אני זוכר משחק מאוד מפורסם שם עם עומרי כספי, שהובלנו כל המשחק והפסדנו מסל בשנייה האחרונה.
אוקיי. אז אני לא יודע כמה שחקנים נשארו בנבחרת מאז, אבל נכון להיום איסלנד מסוכנת בכלייה מהשלוש, איסלנד יכולה לרוץ, יש לה כמה שחקנים גבוהים שאנחנו קוראים להם גרזנים, שיכולים מתחת לסל להקשות עלינו, אבל בסך הכל זה משחק ראשון באליפות, זה הרבה יותר טוב היה לשחק את המשחק הזה מאשר נגד סלובניה או מאשר נגד פולין, משחק חימום, אנחנו באים אחרי הרבה ימים של חוסר במשחק הכנה, חוסר במשחק אימון. אם לא ננצח את איסלנד, אנחנו בבעיה.
לגמרי, לגמרי. אגב, אני כבר, תודה, זוכר, דיברת על אסטוניה, גם איזה ערב ראש השנה אחד שידענו להפסיד לבריטניה של אוהל דנק. שוב, נפילות לאורך...
לא, אוהל דנק היה שחקן, היה שחקן
ברור,
NBA.
ברור, ברור, ברור.
פה אין שחקן NBA.
לכן אני, נכון, אין, זה לא זה, אבל עדיין, שוב, אנחנו, אתה יודע, שוב, איתנו של דנקי, הוא היה כוכב, אבל בסוף אנחנו יודעים ליפול מול קבוצות כאלה. על פניו, כמו שאמרת, אנחנו פייבוריטים לנצח. מבחינתך, אגב, שוב, זה מאוד תלוי בסוף, עם הפרשים וזה, אבל המטרה שלנו היא רק לנצח, נכון? אנחנו לא אמורים לבוא גרידים ולחשוב על הפרש, או שכן.
שום הפרש, שום דבר.
רק
ניצחון
לנצח.
וקדימה, וקדימה
יאללה,
למנוחה למלון, להתכונן למשחק. יש לנו אחרי זה עד יום אחד של חופש, ומוצאי שבת להיות מוכנים לפולין.
אז בואו נגיע למוצאי שבת הבאה, נבחרת פולין, זה המשחק השני שלנו, הנבחרת המקומית בעצם במוצאי שבת 30/8, 9:30 שעון ישראל. פולין, 38 מיליון תושבים, 312 אלף קילומטר רבוע, זה פי בערך 13 פלוס ממדינת ישראל. גובלת בגרמניה במערב, צ'כיה בדרום מערב, סלובקיה בדרום, אוקראינה בדרום מזרח, בלרוס במזרח, ליטא ורוסיה בצפון מזרח, אחת המדינות הגדולות באירופה. פרט פיקנטי לחובבי הז'אנר ההיסטורי, יש הטוענים שהוודקה מקורה בפולין, אם כי יש על זה ויכוח האם פולין או רוסיה, אני לא אכנס לזה, אבל זה מה שנקרא אחד לפחות המקורות טוען שפולין. קצת כדורסל, הרבה כדורסל, מאמן, איגור מיליצ'יץ', אנחנו מכירים, שחקנים, פה כבר אנחנו נמצא שחקנים הרבה יותר מוכשרים מהשחקנים האיסלנדים ברובם, יש לנו כמובן את המתאזרח ג'ורדן לויד, מתיוס פוניטקה, שזה שחקן שאני מאוד 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 אוהב, שחקן נהדר בבחצ'ה שהיר, תומס גילאו ואלכסנדר ג'יבה ומיכאל מיכאלק ואנדרי פלוטה והרבה מאוד שחקנים מעניינים. אני לא יודע מה איתך, אני מסמן אולי את הסיפור הגדול כאולקבא צ'רובסקי, שמאז היורובסקט הקודם הספיק לקחת גם יורו קאפ, גם יורו ליג וגם ליגת אלופות, לא תמיד כשחקן מוביל, אבל הטייטלים יש לו. העניין שאני מתייחס אליו אולי כשחקן המפתח בנבחרת הזאת, צביקה, זה שאני זוכר את הפשוט משחק הקודם ביורובסקט, שבעצם פולין זה היה סוג של משחק הנפילה שלנו, כבר היינו 2-0, אמרנו יאללה, 3-0, בעצם היינו שלושה משחקים, כל ניצחון מבטיח לנו הפלת שלב, והפסדנו לפולין, הפסדנו לסרביה, הפסדנו לצ'כיה, אבל מה שבלשרובסקי עשה מולנו, צביקה, אני 3 שנים חלפו ואני זוכר טוב מאוד, איך אתה מנתח את הנבחרת הזאת?
אכן בלצ'רבסקי היה במשחק נגדנו תותח. מאז הוא לא חזר על היכולות האלה, חלק באשמתו, חלק לא באשמתו. הוא הלך לפנטינאיקוס, נקנה על ידי פנטינאיקוס בהרבה מאוד כסף, מגרן קנריה. כשהוא שוחרר בתחילת השנה, אמר התאמן, תשמע, אנחנו משחררים אותך, שחררו אותו למלאגה. אנחנו ציפינו ממך להרבה, יכול להיות שאני דפקתי אותך, לא נתתי לך מספיק דקות משחק, ואני מקווה שאני יוכח שאני טעיתי. הוא הלך למלאגה, מלאגה אומנם לקחה את מה שהיא לקחה, והיה לה עונה מצוינת, אבל הוא לא היה כל כך מוכשר שם, והוא לא היה כל כך משמעותי שם, למרות שהשיטה שם שכל הזמן יש רוטציות של שחקנים.
לא, בגלל גם שיש שם שבעה, שהיו שם שבעה גבוהים, אז הרבה פעמים שאוסטקובסקי נרשם, הוא לא נרשם.
נכון, אבל הוא לא הצליח להיות סנטר מוביל שם, הוא לא הצליח להיות גבוה מוביל שם. אני שידרתי כמה משחקים שלהם, לא זוכר משחק אחד שהוא עלה בחמישייה. אבל אנחנו ישראל לא מסתדרים איתו. ופולין, שהיא ביתית, שמצד אחד יש עליה הרבה מאוד לחץ, מצד שני יש לה הרבה גיבול של הקהל, מגרש ביתי, מלא, אנחנו גם ככה יודעים שהמגרש בקטוביץ' הוא מגרש גדול וטוב, וזה הולך להיות משחק מפתח, לגבי, כי המיקומים, אתה מצד אחד רוצה להיות אחד מארבעת הראשונים, בשביל להבטיח עלייה לצד השני. צד שני, בשקט, 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 אתה רוצה גם מקום משהו יותר טוב, כדי שבהצלבה, תפגוש לא את הקבוצה במקום הראשון, ולא את הקבוצה במקום השני, מהבית המקביל, אלא קבוצה מקום שלישי או רביעי. אז
אגב, הזדמנות, צביקה, לומר אם אנחנו מצטלבים.
לנסות לגנוב מקום שני, מה?
אני אומר, הזדמנות גם לומר שאנחנו מצטלבים עם בית של ספרד, קפריסין, יוון, איטליה, בוסניה וגיאורגיה.
אבל חשבתי שנגיע לזה אחר כך, אבל ברור.
כן, לא, נגיע לזה אחר כך, אבל אני אומר רק, כמו שאתה אומר, מי שיצאים שם ראשונה, שנייה, כיף זה לא יהיה.
כן, בדיוק. משחק מפתח, משחק קשה, אנחנו צריכים כבר לבוא אליו בלי תירוצים, בלי סיפורים, להבין שזה אולי המשחק בבית המוקדם הכי חשוב לנו, כי אני חושב שצרפת יותר טובה מאיתנו, פולין בוא נגיד שהיא שווה לנו, או זה וצריך לנצח, סלובניה אני לא יודע לאן היא תיוולד עם דונצ'יץ', ואנחנו מגיעים למשחק האחרון עם דונצ'יץ', ויכול להיות שכל פיבה ירצו שדונצ'יץ' יעלה לשלב הבא, אתה מבין למה אני מתכוון?
כן, כן.
כי האליפות כזאת רוצה שכל...
לסלובנים.
אבל היא גם רוצה שדני אבדיה יגיע לשלבים המוקדמים. היא רוצה שמה שיותר כוכבי NBA יהיו בשלבים המתקדמים. אז פולין, בואו נסמן את זה כרצון גדול לנצח.
כן, צריך להגיד, צביק, הנבחרת גדולה, ממוצע גובה שם של 2 מטר, הזכרת, היה המערכת. בהכנה, אני שוב, אני אישית לא כזה מחזיק ממשחקי ההכנה כאיזה מדד, אבל נגיד...
נכון, ההכנה שלהם לא הייתה טובה.
כן, אבל גם נגיד, הפסידו פעמיים לפינלנד של מרקנן, והפסידו לסרביה, והפסידו לסנגל, וניצחו את איסלנד ושוודיה וגיאורגיה, אז על פניו את הנבחרות היותר חלשות הם ניצחו, והחזקות הם הפסידו, אבל... אני לא יודע כמה זה מדד. אגב, מבחינת סוכנויות הימורים, ממש ממש באזור שלנו, מקום 12, אנחנו 13 לפי סוכנויות הימורים, שם זה יחס של 1
השאלה
ב-100.
גם איך הפולני הידוע ג'ורדן לויד ישחק.
כן, זה גם, אתה יודע, זה גם נכון, אפרופו מתאזרחים. שמע, איך זה לשחק בקטוביץ', בוא קצת אולי הזדמנות טובה לספר לנו קצת על האולם שם.
אולם מצוין, אולם שנבנה ברמה גבוהה מאוד, ברור שהקהל יהיה נגדנו, גם בגלל שהוא יהיה לטובת פולין, וגם בגלל שבכל זאת יש כמה אנטישמים מסביב,
כן,
מקווה שאנחנו
אבל אתה
נעמוד
חושב שזה
בכל
יגיע ל...
הלחץ.
כי צביקה צריך... לא, אני שואל אם אתה חושב שזה יגיע לשם, כי אתה יודע, פולין היא לא מדינה של... אתה יודע, שהיא עוינת ישראל היום
לא,
מבחינת
לא. קודם כל,
היחסים.
אבל
זה...
במשחקים האלה, כל משחק שפולין עולה, הקבוצה היריבה היא היריבה הגדולה שלה, וצריך להפעיל עליה את כל הלחץ ואת כל הפזמונים.
זה בוודאי, אבל מה, יעשו מולנו פרובוקציות, נגיד היוונים, אולי הייתי אומר...
אני מקווה שלא. האולם הוא טוב, האולם הוא אולם כדורסל טוב. במשחקים שלנו שלא נגד פולין, אני חושב שיהיה לנו רוב של קהל, או הרבה קהל. אני יודע שהרבה מאוד ישראלים נוסעים, מתכוננים לנסוע ולהגיע לשם. למשחקים, חלק לא השיגו כרטיסים למשחק עם פולין, כי למשחק עם פולין היה מעט כרטיסים לקנייה, הם נחטפו, מוכרים את הכרטיסים לשני המשחקים הראשונים קודם, ולמשחק של פולין לחוד, ולא היו כל כך הרבה, יכול להיות שלמשחק עם פולין לא נצליח להכניס את כמות הקהל שיהיו במשחקים האחרים, זה מה יש.
כן, אני רוצה להיות אופטימי, מאמין שתהיה אווירה טובה שם עם הקהל הפולני, מקווה לפחות,
אני
אבל זה
מקווה.
המשחק... כן, נקווה, זה המשחק השני שלנו. לא נחים הרבה זמן, אנחנו מדברים פה על משחק במוצאי שבת אצלנו, בעצם שיהיה ב9:30 שעון ישראל. לא חולפות לך 20.5 שעות, וביום ראשון, 31.8, אתה בשש שעון ישראל מול נבחרת צרפת. עכשיו, לפני רגע שאני נכנס לנבחרת צרפת, דבר איתי כמאמן, איך זה בעצם סיטואציה שאתה, אתה יודע, אתה משחק, ואפילו לא חולפת יממה, אתה שוב משחק, כמה זה מאתגר, כמה זה קשה, תספר קצת על האתגרים בנושא הזה, כי אני חושב שזה אחד מהסיפורים הגדולים שיהיה לנו אולי בין משחק 2 ל-3.
תראה, מי שמכיר את משחקי אליפות אירופה, אתה משחק לפעמים היום את המשחק האחרון, זה תמיד 3 משחקים, אחד ב-5, אחד ב-7.5 ואחד ב-9.5, משהו כזה, לפעמים זה יותר מוקדם, ולפעמים למחרת אתה משחק את המשחק הראשון, יש לך פחות בין 16 ל-20 שעות להתכונן, אז ברור שאתה סוחב איתך קודם כל את המאורעות של המשחק האחרון ששיחקת, כלומר את פולין מוצאי שבת, אתה מגיע למלון, סופר את הפצועים, סופר את מה שהיה, מביא את כל האינפורמציה והתכנונים שיש לך נגד צרפת, מתחיל להתכונן עם הצוות, עם העוזרים לצרפת, מתחיל לדבר עם שחקנים. אני אספר סיפור. שיחקנו נגד באליפות אירופה בסרביה, ואחרינו, למחרת אנחנו נשחק נגד ספרד, ואני באתי למלון, ישבתי, ראיתי את המשחק עם ספרד, ישבתי קצת עם עצמי, ראיתי זה, בשתיים בלילה דפקתי על הדלת של יותם אלפרין, שהיה אז ילד שהבאתי אותו מנבחרת העתודה, הוא בא מנבחרת העתודה ממשחק, מאליפות העולם בארגנטינה, ואמרתי לו, אתה מחר עולה בחמישייה, אתה שומר את נברו. נברו, מי שיודע מי זה לבומבה, היה כוכב של נבחרת ספרד. ויותם אלפרין שמר על נברו, ולא רק הוא, אבל גם האחרים, וניצחנו נבחרת ספרד. היה לנו 20 שעות להתכונן למשחק הזה. אז הכל יכול לקרות. אני חושב שצרפת היא הנבחרת, למרות שיש לה הרבה הדרויות, והפסידה אתמול את פואריה, הסנטר שלה. כל הסנטר, שלושה סנטרים של הבכירים לא משחקים. צרפת היא הטובה בבית. אם ננצח את פולין, בואו ננצח את צרפת, שום דבר לא יקרה. אם ננצח את צרפת, נוכל להתמודד על מקום ראשון בבית. אם נפסיד לפולין ונפסיד לצרפת, כבר את שני המקומות הראשונים, ככל הנראה, לא נוכל לקחת.
כן, ואז יהיה קצת יותר על העלייה. בואו אבל ניכנס קצת יותר לעניין של צרפת. אז 66 מיליון תושבים, 644 אלף קילומטרים רבועים, כמעט פי 30 מישראל מבחינת שטח. כן, מדינה עצומה במערב אירופה, מי שמאמן אותה זה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, פרדריק פאטוקס, מי שאגב מאמן את בורג, בעצם בשלוש שנים האחרונות.
הוא החליף אחרי הרבה שנים את
את
המאמן
קולה. נכון, גרנסן קולה, מאמן את הנבחרת הזו מ-2024. בוא, אתה יודע, אנחנו כל נבחרת נגיד את השחקנים, אבל פה אני חושב הסיפור הגדול זה מי לא משחק, אז דיברת על בעצם פואריה, וגם מי שלא משחקים זה פורניה ולסור ווונבנייאמה, על פניו כולם לכאורה פציעות או עניינים אחרים שאנחנו לא יודעים, דקולו לא, לא...
שלא משחקים.
דקולו גם, אני שוב, אני מאוד אוהב את השחקן הזה.
כבר הגיע לגיל 37, הוא לא ישחק בנבחרת.
כבר לא בנבחרת, אבל, תשמע, זו נבחרת שאני מרכיב לה עוד 5-6 שחקני ספורטקט עם כל השחקנים שהם, אתה יודע, לא משחקים. בסדר, אפילו שחקנים באמת ברמה מאוד נמוכה הייתי מרכיב ביחד איתם. צביקה, זאת נבחרת שהיו מסמנים אותה כנבחרת מעניינת. כלומר, השחקנים פה שלא משחקים יכולים להרכיב חצי נבחרת פלוס.
אני חושב שהיא נבחרת שביטרה יותר מדי בקלות על הרבה מאוד שחקנים שלה, היא נבחרת שאפשר להקוץ אותה, היא בהרכב הנוכחי לא כזאת גדולה כמו שהיא, ומביאנה או ומביאנה או ומביאנה, הוא לא משחק, ופורניה הוא פורניה ולא משחק, ועוד
כאלה. יש פה כמה שחקנים טופ יורו ליג שלא משחקים, אבל...
מה?
אני אומר, יש פה כמה שחקנים טופ יורו ליג לכל דבר שלא משחקים, פלוס וואנבנייאמה שזה NBA, אבל בוא נדבר על מי כן. אז יאיזה קורדיניה, בילאל קוליבאלי, סילבן פרנסיסקו, תאו מלדון, אליו קובו, מתיו שטרזל, טימותי לואי קברו, זכרי ריזה שמה, אטלנטה, גרשון יבוסלה, אלכסנדר סאר מוושינגטון, ג'יילן הורד, מאם ג'ייטה, ששוב, ג'יילן הורד זה חתיכת סיפור אגב, ובאמת מרשים מאוד שהוא הגיע עד לשם, מי שעוקב אחריו ככה בשנים האחרונות אולי היה יכול להבין לאן זה הולך, אבל גם ג'יילן הורד כמובן בנבחרת צרפת. שוב, צביקה, על פניו יש להם חוסרים והכל טוב ויפה. על הנייר זו נבחרת הרבה יותר חזקה מאיתנו.
כן, אבל אתה משחק בשביל להגיע למקומות גבוהים, אתה צריך לדגדג, להפתיע קבוצה יותר בחירה ממך. וזה הדברים שקורים באליפות אירופה. מומו לוצקי...
תודה, צביקה, אני אשאל אותך שאלה קשה, מעניין אותי אם... מה אתה אומר? איפה הפערים יותר גדולים? ישראל איסלנד או ישראל צרפת?
הפערים בין מי לבין צרפת ללנו?
אני שואל מבחינת הגאפ, מבחינת הפערים. האם הפערים בין צרפת אלינו יותר גדולים מהפערים בינינו לבין איסלנד? כלומר, האם אנחנו...
הפערים בינינו לבין הצרפתים הם לא כאלה גדולים.
מעניין. כלומר, אנחנו יותר קרובים לצרפתים משאנחנו קרובים לאיסלנד.
ישנו יהודי יקר בשם מומו לוצקי. שהיה הרבה מאוד שנים מנהל נבחרת ישראל. והיה לו השפעה על השחקנים, והוא היה לו ניסיון גם כשחקן, גם כמנהל. והוא היה נכנס לחדר הלבשה אחרי משחק, אני הייתי צועק, מאמן אחר היה צועק, הוא היה זה, הוא היה נכנס, יאללה, 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 מוחא כפיים, מחר ניצחון חדש. היינו מקבלים 30 הפרש בלילה הזה, ומחרת היינו צריכים לנצח, והיינו מנצחים. גמרנו משחק עם פולין, בוא נראה איך גמרנו, בוא נלך לנצח את צרפת, קדימה.
וכולנו בעד, נגיד, הנבחרת הזאת במשחקי הכנה, ארבעה משחקי הכנה רק ניצחה, פעמיים את ספרד, פעם את בריטניה, פעם את מונטנגרו, מדורגת שלוש בסוכניות ההימורים עם 13% לזכייה, אחרי סרביה וגרמניה שמובילות את סוכניות ההימורים מבחינת יחס לזכייה. לא יהיה פשוט, על הנייר אמורה לסיים במקום ראשון בבית, אבל כמו שאתה אומר, אני מאוד אוהב את הגישה.
יש להם
ננצח
עוד
את...
משחק כיפון היום מנבחרת יוון, או מחר, או היום, אני כבר
כן.
לא זוכר, ויגיעו לשטרזל מבצע, יופיעו למשחק הזה רק עם 11 שחקנים, אבל זה המצב, בוא נראה.
זה יהיה משחק מאוד מעניין, המשחק הבא שלנו, אז אחרי זה יהיה לנו באזור ה-45 שעות מנוחה, נבחרת בלגיה, יום שלישי בשני לספטמבר, 3 שעות ישראל, זה כבר משחק בצהריים, בשלישי, בלגיה נגיד, מדינה בצפון מערב אירופה, אחלה מדינה, פיסת חוף קטנה באוקיינוס האטלנטי, מוקמת ברביעי לאוקטובר 1830, שאז היא מתנתקת מהולנד, 12 מיליון תושבים, 30,000 קילומטרים רבועים, מדינה שאגב בסדרי גודל גם של אוכלוסייה, גם של שטח כבר יותר מזכירה אותנו, מקום עשירי במדד הפיתוח האנושי בעולם, מי שמאמן אותה זה דריו ג'רג'יה שבעצם מונה למאמן לימוש בקיץ, מאמן, אימן את אוסטנד, זה אחד המאמנים המיתולוגיים של אוסטנד מ-2011 עד העונה האחרונה, מאמן הנבחרת מ-2018, אז זה מי שעומד שם על הקווים. מבחינת שחקנים אין הרבה מה לספר, נגיד שחקנים שמן הסתם אתם מכירים, אנדי ון דה וליט, האנס ון וין, אתם מכירים אותם פה מהליגה, ישמעאל בקור, גם שחקן יורוליג מעולה בשנים האחרונות, יש את קווין טומבה, מריק גילמור, אבל רוב השחקנים שם צביקה הם קבוצות כזה מיד לבל באירופה של ליגות מקומיות, מנרסה ואוסטנד ואנטוורפן וסן קנטן ומרכב ספנדי, זה בגדול הנבחרת, מה אתה אומר על הבלגים?
הבלגים יש להם כדורסל לא רע, הם עקשנים, השחקנים הבלגים הטובים לא נשארים בליגה הבלגית, הולכים לשחק כמו שקראת את השמות של כל מיני קבוצות, לא קבוצות צמרת ביורוליג, לא קבוצות מובילות, ליגה ספרדית, ליגה טורקית, ליגה צרפתית, מבחינת בלגיה בצרפת משלמים קצת יותר, מבחינת צרפת בספרד משלמים יותר, וכל המשמעויות האלה. היא חסר לה שלושה שחקני מפתח, אחד מהם זה שיחק בפועל ירושלים, מה שמו הרכז,
אינו בסואן.
אבו עסאן. אני חושב שישראל צריכה, חייבת, אם לא נצליח את בלגיה, לא נעלה. פשוט וקל. בלגיה, ישראל, יותר טובה.
כן, זה באמת סוג של משחק שאנחנו, אתה יודע, צריכים לקחת. אגב, דיברת על שחקן שלא נמצא, לא בסואן, גם טייס דה רידר, שוב, שזה שחקן שאני מאוד אוהב אותו, שהיה בבלבאו בשנתיים האחרונות. מעניין אותי למה. אני, אם אני...
למה? אני לא יודע. שניהם, הם הודיעו על פרישה מהנבחרת. אין בבלגיה את ה... גאווה לשחק בנבחרת, ואין דעת קהל או לחץ חברתי או לחץ של העיתונות על אלה שלא מופיעים כמו פה.
כן. שוב,
גם
אני
נבחרת
לא...
הכדורגל של בלגיה תמיד מסוכסכת ומתוסבכת.
אני לא יודע אם זה קשור אולי לתחנה הבאה שלו או לא, אני לא יודע מה הסיפור שם, אבל על פניו הוא שחקן מאוד צעיר, כלומר על פניו הוא אחד הכישרונות שאמורים, עם כל הכבוד לוונבליט ווונבין, לקח את היורופ קאפ עם בלבאו, נציין. תשמע, במשחקי ההכנה החבר'ה האלה לא עשו יותר
אני
מדי.
אגיד יורו קאפ של פיבה,
כן, כן,
זה
יורופ קאפ, יורופ קאפ, יורופ קאפ, כמובן. כמובן.
גביע הרביעי באירופה, לא
הרביעי בחשיבותו, כן, היה שם צמד משחקים מעניין מול פאוק, אבל אתה יודע, זה, בליגה הם כמעט ירדו, היו קרובים לירידת ליגה, כן, אבל זה לא איזה קבוצה צמרת בספרד. אבל סך הכל שחקן במגמת עלייה, שוב, הפסידו ליוון ולבוסניה ולפינלנד ולפעמיים האמת לבוסניה וניצחו את בריטניה במשחקי ההכנה. לא
הכנה
יודע
שלהם
כאן,
לא טובה, תוצאות
כן, לא
לא
יודע
טובות.
מה, לא, גם הפסידו אגב בהפרשים מכובדים, הפסידו לבוסנים ב-43 הפרש. סוכניות הימורים לא ממש סופרות אותם, נותנות להם יחס של 1 ל-500, מקום 19. שימו לב, אגב, סוכניות הימורים כבר בלגיה ואיסלנד, אז נגיע לזה, שעל פניו אנחנו מעליהם. אבל סך הכל, שוב, צביקה, משחק שאתה אומר צריך לקחת, אני חושב אפשר להתקדם למשחק האחרון, שהוא אולי ככה, אולי המשחק הכי טריקי בבית, ולדעתי זאת הנבחרת הכי טריקית בטורניר. אנחנו מדברים על יום חמישי, 4 בספטמבר, 6 שעון ישראל, אז יהיו לנו יומיים וקצת לנוח, לקראת המשחק אולי הכי חשוב שמחכה לנו, נבחרת סלובניה, מדינה בדרום מרכז אירופה, 2 מיליון איש סך הכל במדינה, 20,000 קילומטרים רבועים, זה השטח קצת פחות מישראל. מאמן אותה, אלכסנדר סקוליץ', שאימן בקובן מ-2022 עד 2024, ביוני האחרון הוא ממונה למאמן זנית, והסיפור של הנבחרת הזו הוא מאוד מעניין. קודם כל כמובן לוקה דונצ'יץ', שזה הסופרסטאר של הנבחרת הזו, והנבחרת הזו עם לוקה דונצ'יץ', זה כמובן סיפור אחר לגמרי. יחד איתו קלמן פרפרליץ' וזורן דרגיץ' וגרגור רוברט ואלכסיי
לא,
ניקוליץ' ודומיניק.
דרגיץ' נופה מהנבחרת וזה יצר הרבה בלאגן.
אז אפילו בלי דרגיץ', שוב, יש שם גם את אלנומיץ', שעוד שיחק ככה ב-2018 בהפועל ירושלים, 17-18, אבל שוב, דיברת על מי שלא, אז צ'אנצ'אר לא משחק שם עכשיו, לא יהיה ולטקו צ'אנצ'אר, וג'וש ניבו, שהוא המתאזרח שלהם, על פניו פצוע, לא משחק מייק טובי שהיה המתאזרח, פרש מהנבחרת, יחה בלזיץ' לא משחק, אתה אומר גם דרגיץ' לא שם, כלומר, על פניו, צביקה, הם מגיעים, אנחנו היינו רגילים, נזכיר, צריך להגיד משהו על נבחרת סלובניה, זו נבחרת שהייתה איזה יוניקרון בשנים האחרונות באירופה, זכתה ביורובסקט ב-2017, ואליפות עולם ב-2023 סיימה במקום השביעי, ויורובסקט קודם רבע גמר, וחוץ מדונצ'יץ' לא תמיד אתה מוצא שם את הסופרסטרים, אבל תמיד באמצעות, אתה יודע, מייק טובי כאלה ועוד כמה שחקנים בפרופיל יחסית גבוה, הם הצליחו להגיע להישגים, ופה אני לא יודע כמה שחקנים טובים מאוד יש ביחד עם דונצ'יץ', וזה מה שהופך את הנבחרת ליחידה לדעתי, כי אני מסתכל על החבר'ה האלה צביקה, ומעניין אותי מה אתה אומר, אבל זה מרגיש שכל השאלה פה היא כמה לוקה דונצ'יץ' יכול לבד לסחוב אותם עד השמיים.
אוקיי, דונצ'יץ' הוא דונצ'יץ' הוא דונצ'יץ', ודונצ'יץ' הוא נבחרת סלובניה. בשנים האחרונות, אלה שמסביבו נחלשו. ניסו להביא את ניבו, ניבו פצוע. כולנו יודעים מה שקרה עם ניבו מילאנו בשנה האחרונה. לפני שבועיים, גם דונצ'יץ' וגם איגוד הכדורסל הסלובני תקפו את מילאנו ומסי נענה להם על זה שהם לא שחררו את השחקנים, את ניבו ועוד שחקן, הראשון שאמרת, ששייכים למילאנו, ומילאנו לא נתנה להם ללכת כי הם כביכול או לא כביכול מתוששים מפציעות, ופתאום נבחרת סלובניה, שאת כל ההישגים שלה עשתה יחד עם מתאזרח טוב, כולל את אליפות אירופה, כשהיא זכתה באליפות אירופה, ושיחק בריאל מדריד עם דונצ'יץ', איך קוראים לו?
אנטוני רנדולף.
רנדולף, שרנדולף היה אז בסיאו, אני הייתי,
שחקן מדהים.
ישבתי בטורקיה במגרש וראיתי את המשחק הזה, ואת כל האליפות, שהגמר שלה, שלב הגמר שלה היה בטורקיה, ומאז יש החלשות, גם דונצ'יץ', כל הנבחרות שומרות עליו עם שני שחקנים, שלושה שחקנים, ארבעה שחקנים, הוא מגיע למשחק השלישי, הרביעי, החמישי באליפות, הוא מותש. אנחנו נגיע למשחק הזה כאשר יהיה ברור מה מונח על השולחן, המיקומים, מה נותן לך ניצחון, מה חס וחלילה עושה לך הפסד, איזה שחקנים יהיו על הרגליים אצלנו, איזה שחקנים יהיו על הרגליים אצלם, תוך כדי משחקי ההכנה שדונצ'יץ' לא השתתף בכולם, היה משחק אחד שהוא נפצע, אני יודע, בדקה 22, ולא שיחק את סוף המשחק, היה פחד שהוא כבר לא ישחק באליפות אירופה, שלשום הם קיבלו 30 הפרש בבלגרד
מהסרבים.
מסרבים.
הפסידו 34 הפרש, 106-72. אגב, צביקה, כל משחקי ההכנה, למעט בריטניה, הם הפסידו. הפסידו ללטביה, הפסידו לליטא, פעמיים לגרמניה.
וסביב הניפויים מהנבחרת של דרגיץ' וזה, התערב אח של דרגיץ' ואשתו של דרגיץ' ובלזיץ' ועזב את הנבחרת. יש שם בלגן שמנסים להרגיע אותו. אנחנו נראה, זה היום האחרון של המשחקים המוקדמים, נראה איזה נבחרת סלובניה תגיע נגדנו.
והזכרת, זה על הנייר אולי המשחק הכי חשוב שלנו בבית.
למיקום כבר בסוף הבית.
כן, אמרות ששוב, אתה יודע, אתה לא יודע איך תגיע למשחק הזה, זה יכול להיות משחק שאם אתה מנצח אולי את הראשון, ואם אתה מפסיד אולי אתה לא עולה שלב, זה מאוד תלוי גם איך יתפתח הבית. העניין הוא...
מוקדם, ואתה יודע, כמו שאמרנו, באליפות אירופה, אתה גומר משחק הלילה, עוד 24 שעות ופחות יש לך משחק חשוב, ואתה צריך למצוא את הכוחות להתאושש.
העניין, צביקה, אני לא יודע אם לזה התכוונת קודם, כמה אנחנו צריכים לחשוש משיפוט במשחק הזה?
צריכים לחשוש, אבל זה לא יעזור לנו. אין לנו שליטה על זה, אין לנו השפעה על זה. אנחנו, אני עכשיו ראיתי את כל המשחקים של הנבחרות הצעירות של ישראל, באליפות העולם, באליפות אירופה, קדטים, נוער, עתודה, ונשים. כולל את המשחק של היום, שניצחו נהדר את קרואטיה. השיפוט היה בסדר. לא כמו בשנים קודמות שראינו במשחקים מסוימים, ששיפוט פגע בנו, או היום כבר יותר מצלמים ויותר בודקים. בוא לא נ... אבל, תהיה אווירה בעד דונצ'יץ'. למרות שדונצ'יץ' הוא מהדקה הראשונה, מתלבש על השופטים, מפעיל עליהם לחץ, היה ראיתי גם באליפויות עולם, וגם בזה שהשופטים בסוף מתפוצצים עליו, פאול טכני, לא נותנים לו, הוא רוצה שכל נגיעה בקצה הגופייה שלו ישריקו נגדו. בוא נראה, אנחנו יכולים לדבר, זה יהיה משחק חמישי, כבר יהיה לנו איזושהי תמונת מצב על מצבנו עם השופטים.
כן. טוב, בוא נתקדם אז למקרו, גם של הבית הזה, גם בכלל של הסיכויים שלנו קדימה, וכמובן הבית שמקביל אלינו. אז דיברנו, אתה יודע, פה על הרבה מאוד נבחרות. איפה אתה שם אותנו ככה ביחסי הכוחות בבית הזה? באיזה מקום?
אני שם אותנו במקום שני.
וואו, כלומר, אחרי הצרפתים, לפני סלובניה, פולין, בלגיה, איסלנד, אני חושב.
כן. מקסימום שלישי, אם הפולנים בעזרת הביתיות ינצחו אותנו. אני חושב שאנחנו יכולים לקחת בבית פה מקום שני.
עכשיו אני אשאל אותך
זה מפתח לשמינית הגמר.
כן, לא, עכשיו, אבל עכשיו אני אשאל אותך שאלה קשה. תראה, אני זוכר גם הרבה מאוד טורנירים קודמים שלנו, אבל לא צריך לנסוע כזה אחורה. אני זוכר את הטורניר האחרון, שגם היו ציפיות בשמיים, הנבחרת לא הייתה כזאת שונה. אולי הבית היה טיפה יותר קשה בשלב הראשון, אבל בסוף... נגמר באכזבה עצומה, כלומר, לא הפלנו שלב, יש איזה, כן, איזה וייב שאתה יודע, נבחרת ישראל, איכשהו תמיד נופלת בדברים כאלה, אנחנו זוכרים גם את ההחטאה שם של תומר גינת וגרמניה וסלים שאתה חוטף באיזה שתי עשיריות.
קורה.
אני לא יודע, אני, שוב, צביק, אני לא יודע כמה
זה... נכון, נכון, בשביל זה, אחד הדברים בשביל להיות, להצליח באליפויות אירופה, אתה צריך לדעת להתנהל אחרי ניצחונות גדולים, ולדעת להתנהל אחרי הפסדים כואבים. אחד הדברים שאנחנו צריכים פה לראות בהתנהלות, בפוזישנים האחרונים, בשניות האחרונות, להיות מרוכזים, לא לעשות שגיאות, לקבל החלטות טובות, ללכת לשחקנים הנכונים, לעשות את הדברים הטובים, כל הדברים האלה שמנית אותם, אני מסכים איתך, הכל עומד לי מול העיניים, הכל אני זוכר, הכל מוקלט בראש, הכל מוקלט בלב, אבל, איך אומרים, בוא ננצח היום, נהרוג טורקי וננוח, נבוא למחר. אתה חייב עם הרבה אופי, ועם הרבה סבלנות, ולהתאושש מימים קשים, ולהתאושש מעייפות, ולהתאושש משחקנים צריכים לשחק כשהם גם קצת פצועים, וקצת שריטות. לרצות לנצח, כל שחקן של נבחרת ישראל שהולך לשחק היום בנבחרת הוא מייצג את ישראל במצב הלא טוב שלה בעולם. אנחנו צריכים להראות שבישראל גם משחקים כדורסל, יש שחקני כדורסל, ואנחנו לא כמו שמציגים אותנו, יש שחקניות כדורסל ויש שחקני כדורגל. הספורט צריך לתת לנו איזשהו advantage,
חד משמעית. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך גם על עניין של לחץ. שוב, אני אציג לך פה שני סקרים מקבוצת הוואטסאפ המרכזית, אבל על פניו אתה מסתכל ואנשים, מה שנקרא מבחינתם, זה לא שאלה בכלל. כלומר, הנבחרת חייבת להפיל לשלב של השמינית גמר לפחות. אני שאלתי אתכם, מה תעשה הנבחרת? אז 9% מכם אומרים שהיא תודח בבתים, 48% אומרים מכם שהיא תעשה שמינית גמר, 32% אומרים רבע גמר, ו-11%, שזה ממש לא מבוטל, זה 1 מ-9, אומרים שזה יהיה אפילו חצי גמר או יותר, זה ככה אופטימיסטים. היה פה עוד סקר לגבי המיקום הסופי בבית, האחוזים לא מתפלגים בהכרח אותו דבר מבחינת ההפלה שלנו, כי זה מצביעים, לא תמיד אותם מצביעים, אבל 3% אומרים נסיים במקום הראשון, 25%, רבע מכלל המצביעים אומרים מקום שני, חצי מכלל המצביעים, מחצית מהם, 50% אומרים מקום שלישי, 15% אומרים מקום רביעי, ורק 7% אומרים שלא נעלה שלב, 4% אומרים מקום חמישי,
אני
שלושה.
מסכים איתם, אני חושב שאנחנו עוברים שלב. אני רוצה
שלושה.
מקום שני.
צביקה, אבל מעל 90%, צביקה,
אם
מעל
לא נעבור
90%.
שלב, זה כישלון.
אבל זה לחץ אדיר, מעל 90% פה אומרים לך, אתה חייב לעלות שלב.
מי שלא רוצה להיות בלחץ, שלא יבוא לשחק כדורסל ולאמן כדורסל, שיאמן בליגה לחובבים, שישחק בליגה לחובבים.
תראה, אני חושב שגם אני וגם אתה נסכים שזה מאסט לעלות שלב, בטח מבית כזה. מה קדימה אבל? צביקה, בוא נדבר קצת על הבית ש...
אני רוצה לדבר על הקדימה, למה גם בתוך העלייה יש הבדל אם אתה עולה מקום רביעי, או אם אתה עולה מקום שני. כי יש הבדל אם תשחק נגד איטליה, או תשחק נגד יוון. האם תשחק עם יוון עם אנטטוקומפו, או עם יוון בלי אנטטוקומפו?
אז בוא נדבר על זה קצת, צביקה, מה...
כשאני מדבר על אנטטוקומפו, לא האחים ששיחקו נגדנו במשחק אימון, אלא יאניס.
כן, אבל בוא נדבר על זה קצת יותר, על בית C, שוב, ספרד, קפריסין, יוון, איטליה, בוסניה וגיאורגיה. איך אתה מנתח את הבית הזה? שוב, אנחנו לא יודעים...
קפריסין לא תנצח אף משחק.
תה.
כולם ינצחו אותה. מי אמרנו עוד יש שמה? איטליה היא קבוצה מצוינת. המשחק הראשון הוא משחק איטליה-יוון, שאתמול בערב שיחקו ביוון, משחק אימון בטורניר אקרופוליס, עוד פעם יוון הופיע בלי יאניס, בלי סלוקאס, ששומרים על הבלטיים שלו כמו על מטמון זהב, ובלי עוד אחד מהכוכבים שלה, אבל בעיקר יצא הקצף של כולם נגד זה שבעצם יאניס את כל משחקי ההכנה שיחק רק משחק אחד, ויש בלגן סביב זה. אז יש פה איטליה, יש פה יוון, שתי נבחרות טובות מאוד, שאני לא יכול להגיד לך שאנחנו מנצחים אותם בטוח, אנחנו צריכים ללחם נגדם, נבחרות שלא נופלות מישראל.
גם נזכיר, לאיטליה יש את דריוס תומפסון כמתאזרח, ולא חסרים שם שחקנים גם באיטליה.
כן, איטליה קבוצה טובה, ויוון קבוצה טובה, מי עוד שתי הנבחרות שם אמרנו?
ספרד, צביקה, שזה אולי אחד הסיפורים
עכשיו,
הגדולים.
ספרד, נכון לרגע זה, ההכנה שלהם לא טובה, יש להם החלשות, עזבו הוותיקים של הנבחרת, יול, רודריגז, ואחד השחקנים, אחד מהאחים ארנן גומז, שכן משחקים, אמרו השבוע אנחנו מתגעגעים לשלושת השחקנים האלה עם הניסיון ועם האהבה לנבחרת ושיחקו עד גיל מאוחר בנבחרת, אבל הם לאט לאט עולים קצת בתוצאות, יכול להיות שהם יהיו מקום שלישי בבית הזה, פחות טובים מיוון אולי ופחות טובים מאיטליה, והקבוצה הרביעית שזה בוסניה, נכון?
כן, בוסניה וגם גיאורגיה יש שם.
אוקיי, בוסניה, גיאורגיה, אני חושב שבוסניה יותר טובה קצת. גיאורגיה פלוס שלה, שהמאמן שלה מכיר את השחקנים שלנו טוב, זה ג'יקיץ', הוא מכיר את השחקנים הישראלים טוב, יכול להיות שזה יהיה נקודת תורפה לנו. בינתיים, מהרגע שהוא מאמן את הנבחרת, היא לא עושה גדולות ונצורות, היא נשארת באותו הרכב, יש לה כמה שחקנים לא רעים, שנגליה עם הרבה ניסיון שתמיד בא לנבחרת ונותן את כל גופו ונשמתו, ועוד השחקן הזה שלהם מה-NBA, איך
גוגה
קוראים לו?
ביטת זה.
כן, שהוא שחקן מצוין, אבל בוא נראה מה הם יעשו בבית המוקדם.
דרך אגב, גם אתה מדבר NBA, גם בוסניה, אתה יודע, עם נורקיץ' זה כמובן NBA לכל דבר,
כן,
ועוד
הייתה
כמה.
שם איזה דורקיץ' ואחרים ברמה יותר נמוכה,
נכון. נכון.
והמתאזרח הוא סימן שאלה, אבל הם תמיד נלחמים והם אגרסיביים, והם מאוד רוצים לייצג את ה... יש להם פטריוטיות מדינתית, זה בית מעניין מאוד, זה בית חזק.
על הנייר צריך להגיד, בית גם יותר חזק משלנו לכאורה ברמה
נכון,
הכללית.
נכון, נכון. אבל זה לא טוב שאנחנו מצטלבים איתו.
נכון, אבל אתה יודע, לא היינו רוצים את זה כבית ראשון, אבל עקב ראש מגיע אחר כך. העניין הוא, כמה באמת, אתה יודע, דיברנו פה ספרד ויוון ואיטליה, שהם על פניו השלישייה המובילה שם, כמה זה כאילו לדעתך משמעותי, כאילו יש פה איזה מבחינת מאצ'אפים, נבחרת שאתה אומר, עדיף לנו יותר לקבל, פחות.
אני טוען שיוון ואיטליה, איטליה ויוון הן שתי הטובות בבית, ואת ספרד של היום, אנחנו גם ניצחנו את ספרד של פעם, הרבה פעמים. הרבה פעמים ניצחתי אני את ספרד 4 פעמים באליפויות שונות ובמשחקים שונים. אפשר היום את ספרד בהרכבה הנוכחי, נבחרת ישראל אם היא מתחברת ומשחקת טוב ומגיעה ביום טוב, אפשר להתמודד עם ספרד יוצא מן הכלל.
עכשיו, בוא נדבר קצת על מה בעצם אנחנו, אתה יודע, אמורים לעשות בטורניר הזה, תקרת זכוכית. שוב, רוב מאזיננו פה, החלק היחסי, אומרים שאנחנו נעצר בשמינית הגמר, שאני חושב שאולי גם באיגוד יגידו כאילו סבבה. מה אנחנו צריכים לשאוף מבחינתך בטורניר הזה?
הישג נהדר שאנחנו צריכים לשאוף כהישג מעל הרמה שלנו זה רבע הגמר. שמינית גמר זה ריאלי.
כאילו אם אנחנו מסכמים את זה, שמינית גמר זה הסביר, הדחה כמובן זה יהיה כישלון, אבל רבע ויותר זה כבר מרשים,
כל
שחצי
מה
גמר זה
שיותר
כאילו...
זה בונוס גדול מאוד.
כן, אם אנחנו נגיע לרבע הגמר זה באמת יהיה מדהים, אז אני חושב שאנחנו די השארנו פה קו מבחינת, אתה יודע, מטרות והגדרות. בוא נתרחב למקרו, כי יש פה שני בתים שבכלל לא דיברנו עליהם. אתה יודע, בסוף, אם וכאשר אנחנו נפגוש שם אולי קבוצות משלבים מאוחרים, רק החל מרבע הגמר, אבל בית B יש לך את בריטניה, גרמניה, שוודיה, ליטא, מונטנגרו ופינלנד, ובית A את אסטוניה, טורקיה, סרביה, צ'כיה, פורטוגל ולטביה, שני בתים מעניינים. שוב, בסוף צביקה, יש לנו פה 24 קבוצות, נבחרות שחלקן מאוד חסרות, לא חסרות, אתה לא יודע איך קבוצות יגיעו, מה ההערכה שלך?
נכון לרגע זה, כמו שאני רואה את הבתים, את שני הבתים האלה שאמרת, סרביה היא מועמדת מספר אחת לאליפות. היא עד עכשיו, בכל משחקי ההכנה, לא הפסידה אף משחק. ראיתי שני משחקים שלה. יוקיץ' הוא שחקן מסוג אחר, אבל זה לא רק יוקיץ'. יש להם גם מיצ'יץ' במשחק האימון של אתמול או שלשום. התחיל לשחק. יש להם קבוצה יוצאת מן הכלל. עם מאמן
כל השחקנים,
פנטסטי.
אני אתן לך נתון על סרביה, כל השחקנים שם הם או יורוליג או NBA.
עם מאמן שמאוד מאוד חזק, מפני שלהתמודד עם כוכבים של הסרבים שבאים מה-NBA ומקבוצות היורוליג זה לא פשוט, והיו מאמנים, אף כולל אוברדוביץ' הגדול, שבאליפות מסוימת הוא התפרק ואיבד שליטה על השחקנים, פסיץ' למרות גילו הלא צעיר, אבל הוא צעיר ברוחו, הוא יודע מה שהוא עושה, הוא מאמן מצוין, הוא מחזיק את הנבחרת נהדר. אני טוען שפינלנד, גם בגלל שהיא מארחת בית ראשון, וגם בגלל שיש לה את מרקונן, היא נבחרת שתהיה תפתיע ותהיה סוס שחור באליפות הזאת. יש שם עוד נבחרות, נמנית שם
מה,
בבית.
הטורקים זה סיפור תמיד מעניין עם
התורכים,
שם לארקין.
התאמן, קודם כל יש להם שונגון מה-NBA, ו... התאמן אומר, אנחנו הולכים על מדליה. לא פחות, כל דבר פחות
שזה לא
מזה.
כזה מופרך.
אתה מכיר את הדיבורים של התאמן? פחות ממדליה זה כישלון. והם הביאו את לארקין. והם עשו תוצאות לא רעות בהכנה. הם גם כן עומדים, מדינה שלמה עומדת מאחורי העניין הזה, זה לא פשוט.
אגב, שוב, טורקים לדעתי נבחרת מצוינת. מה אתה אומר אגב על הנבחרת הגרמנית? סרביה כמובן, כל הסוכניות שמות אותה אחד, אבל הרוב...
הגרמנים הם טובים, הגרמנים הם אלופי עולם, הגרמנים הם שרודר והאחים, נו, איך קוראים להם, שמשחקים באורלנדו.
דה סילבה אתה מדבר.
לא, לא לסילבה, האחים וגנר.
פרנץ וגנר, כן, פרנץ
האחים
וגנר.
וגנר, קבוצה מצוינת, קבוצה ממושמעת, קבוצה ששומרת, עם טיוס ועם יוצאים מן הכלל, נבחרות שמועמדות למדליות.
כן, סוס
מועמדות
שחור.
ללכת עד הסוף.
לגמרי, לגמרי. אגב, אמרת סוס שחור פינלנד, יש פה עוד איזה נבחרת שאתה אומר, וואלה, יכולה ממש עד הסוף אם זה מתחבר לה, אולי לא יודע, לטביה, ליטא, מה אתה אומר?
עכשיו, ליטא היא תמיד נבחרת טובה. זה כדורסל, ליטא זה הספורט המוביל וישנו. ולטביה, שבשנים האחרונות היא עושה תוצאות יותר טובות מאז שלוקה בנקי מאמן אותה, והיא ביתית בשלב, היא ביתית לאורך כל
היא
הדרך.
המארחת, כן.
היא המארחת. ואם פרוזורגניס, פרוזינגוס, איך קוראים לו?
פורזינגיס, כריסטוף
פרוזינגיס, אם פרוזינגיס,
פורזינגיס.
שהוא בדרך כלל מסורתית נפצע, גם בניקס, וגם בבוסטון, וגם בכל מקום שהוא שיחק, וגם בלטביה. אם הוא משחק עד הסוף, הם נבחרת שהיא נבחרת טובה. זה ביתית.
זה, שוב, הולך להיות פה טורניר מאוד מעניין. מה שיפה גם בטורנירים כאלה זה, אתה יודע, מונדיאל נגיד זה הרבה יותר קיצוני, כי זה רק 3 משחקים, ופתאום יש לך ערב הסעודית מפקיעה את ארגנטינה, והכל, אתה יודע, כל התחזיות עוברות.
אירופה זה משהו אחר, זה כל הנבחרות האירופאיות, שחלק מהנבחרות האלה לא מגיעות לאליפות עולם, לא מגיעות
לא,
לאולימפיאדה.
מה אני אומר? אני אומר שפה בסוף צריך לזכור שבדברים כאלה זה סוג של מפעל גביע, כן? כלומר, יש לך הרבה יותר פוטנציאל הפתעה, הרבה יותר פוטנציאל התרסקות.
לא, כי משלב שמינית הגמר זה גביע, הבית המוקדם נותן
נכון.
לך אפשרות לתקן אם חס וחלילה קורה משהו לא טוב.
כן, אבל שוב, סך הכל הדבר פה תנודתי, אז ככה לקראת סיום, עוד דברים שאתה רוצה ככה למקד אותנו על היורובסקט הקרוב?
תשמע, אני חושב שהכדורסל באירופה מתקדם בצורה יוצאת מן הכלל. אני חושב שאמורה להיות אליפות טובה. יכול להיות שבגלל פוליטיקה 24 קבוצות שמתחילות את האליפות זה יותר מדי, זה יותר מדי. אני זוכר את האליפויות של 12 ואחר כך של 16. 16 זה היה המספר האידיאלי, כי זה יוצר המון המון משחקים בזמן מאוד קצר, ואנשים מגיעים לפעמים למשחקים האחרונים עם הלשון בחוץ, אבל בואו נהנה מכל דקה. אנחנו אוהבים כדורסל, אנחנו חיים בשביל האליפות הזאת, אני כועס שהעבירו את האליפות הזאת לפעם ב4 שנים, אני מחכה לפעם ב2, אבל אני לא קובע.
זה הלוואי, פעם בשנתיים היה מצוין. ותשמע, צביקה, אנחנו נאחל הרבה מאוד בהצלחה לנבחרת. שוב, אנחנו באים
כל
מאוד
הגב
אופטימיים.
הנבחרת מקבלת פיתה.
כן, אנחנו כל הגב באים מאוד אופטימיים, רוצים לעלות שלב, רוצים להתקדם פה כמה שיותר, אולי להפתיע אפילו אזורים של רבע חצי, מי יודע. והיה כיף גדול מאוד לארח אותך. תודה
תודה
שבאת
רבה.
ככה ונתת מהידע שלך.
תודה רבה.
וזהו חברים, אנחנו ככה מסיימים את הפרק ה-166 שלנו, שיהיה לכם המשך שבוע נעים, אחלה יורו בסקט, להתראות.